זבחים דף ע"ט, מתחילים בעזרת השם, 8 שורות מלמעלה. מה הוא עושה? כולם מסתכלים על הרב הגדול, ראש המשפחה, הלל הזקן, איך שהוא לוקח את המצות, מכניס בפנים קורבן פסח, חתיכת בשר מהקורבן פסח, ואת המרור, ואוכל את הכל ביחד. נשאלת השאלה העצומה, הרי לו יצויר שהמצות זה הרוב, הרי חייב להיות שאחד מהשלוש המרכיבים האלה יש בו רוב בדרך כלל. וכי הדברים האחרים לא בטלים ברוב, נמצא שהלל הזקן ביטל אחת מהמצוות שבטלה ברוב, אם נאמר יש פה רוב מצות, יוצא שהמרור בטל ברוב, אז איך הלל הזקן עשה את התערובת הזאת? נראה בעזרת השם בהמשך הגמרא. אבל דבר ראשון אנחנו מתחילים עם כלל של סיכום שמביא רבה. אמר רבה, אמור רבנן בתאמה. חכמים למדו מהפסוקים שלפעמים בתערובת מתחשבים לפי הטעם. ואמור רבנן ברובה. יש מקרים שמתחשבים מה הרוב. ואמור רבנן בחזותה. יש מקרים שמתחשבים לפי המראה. מה הכוונה? מין בשאינו מינו בתאמה. כשמתערב בתוך תערובת דבר ממין אחר, מתייחסים האם מין האחר הזה משפיע על הטעם, ואז מתחשבים בו אם הוא אסור, למשל הוא אוסר את כל התערובת, או שהוא לא מוסיף טעם. זה כשזה משהו ממין אחר, מין במינו, אבל כששתי הדברים הם מאותו מין, כמו למשל שתי סוגי דם, אחד מהם טמא ואחד מהם טהור, אחד פסול, אחד כשר, זה שתי מאותו מין, אז הולכים לפי רוב. הולכים ברובה. והיכא דאיכא חזותא, במקרים שיש רק מראה, ואין כאן טעם, כמו במים של מקווה. מישהו שותה מים של מקווה? אז מה כן? מתייחסים למראה. אם המקווה יש לו מראה מים, אז זה בסדר. אבל אם נהיה פה מראה של יין, אז זה יכול לפסול במקרים מסוימים. שם אנחנו מתחשבים לפי המראה. זה סיכום קצר של רבה בדיני תערובות. מה קורה לגבי דברים של איסורים? האם הם יכולים לבטל אחד את השני או לא? ריש לקיש סובר שאפילו שתי דברים שהם אסורים, הם יכולים לבטל אחד את השני. אומרת הגמרא, הוא פליגה דרבי אלעזר. ריש לקיש חלוק על דברי רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, כשם שאין מצוות מבטלות זו את זו, כמו שתכף נראה, כך אין איסורים מבטלים זו את זו. גם שתי דברים שהם אסורים, אפילו אם אחד מהם הוא הרוב, הוא לא מבטל את המיעוט. מן שמעת לידי אמר אין מצוות מבטלות זו את זו? ממי אנחנו שמענו שהוא סובר שמצוות לא מבטלות אחד את השנייה, וגם אם אחד מהם הוא הרוב, המיעוט לא בטל? הלל הזקן הוא. לדעתו של הלל הזקן. דתניא אמרו עליו על הלל הזקן. שהיה קורחן את הפסח, הקורבן פסח, עם המצה, עם המרור, הוא היה עושה אותם ביחד, ואוכלן, משום שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו, אז הוא סבר שצריך לאכול את הקורבן פסח עם המצות ועם המרור. ואם המצות הם יותר, ולכאורה המרור והפסח יכול להיות בטל, נמצא שהוא לא אכל מרור וקורבן פסח? לא, סבר הלל הזקן, שמצוות אינן מבטלות זו את זו, גם אם אחד מהם הוא הרוב. תנו רבנן, אנחנו עוברים לנושא אחר לגמרי. חרסן, דיינו, בזמן של טרום ההתקדמות של העולם, אז לא היה במחילה מעוד מעלתכם בית הכבוד, בית הכיסא או שירותים, איך שתקראו לזה. והיה כלי מחרס שקראו לו אבית של מי רגליים. עכשיו, ברגע שיש אבית של מי רגליים, שהיה שם אחד תמה, שהוא היה עושה שם את צרכיו, אז הצרכים שלו, המי רגליים שלו, הם אחד מהמעיינות של הזב, כמו שקוראים לזה. זב זה אחד מהתומות שמתמים במגע ובמסע. אם אחד נוגע באחד מהמשקים של הזהב, כמו מאיר הגלב למשל, אז הוא נטמע. וגם אם הוא לא נגע, אלא הוא רק הסיט, הזיז או הרים, הוא גם נטמע. מה קורה לגבי אבית של מאיר הגליים, שנספג בחרס מאותו מאיר הגליים, והאבית נשבר, ויש חרס אחד קטן מאותו אבית. חרסן של זב וזבה, ששתפו אותם פעם ראשון ובשני, בכל זאת הוא עדיין תמה. אבל אם הדיחו אותו פעם שלישי, טהור. כי אז אנחנו אומרים שכל הבליות שלו כבר אינם קיימים. במה דברים אמורים שנתן לתוכו מים? באיזה צורה הוא הדיח את האבית הזה, את החרס הזה, על ידי מים? אבל לא נתן לתוכו מים, אלא הוא רצה לבטל את זה על ידי מי רגליים של אדם טהור, אז אפילו עשירית המה, אפילו אחרי שהדיחו את זה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, 10 פעמים, עדיין התאומה של מי רגליים של הזב נשארה שם. למה? כי מי רגליים ומי רגליים זה מין במינו, וזה לא מבטל את, את הקצת מי רגליים של הזב שעדיין נמצאים שם, וזה נשאר בתאומתו. זה דעת הנקמה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, שלישי אף על פי שלא נתן לתוכו מים טהור, כי לפי דעתו, מין במינו כן מבטל. אז אפילו מהרגליים של טהור מבטלים. פעם שלישית. אומרת הגמרא, מן שמת לידי אמר מין במינו לא בטיל, רבי יהודה. מי מצאנו שסובר שכשיש שתי דברים שמאותו מין זה לא מתבטל, לדעתו של רבי יהודה שהוא חולק על דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, והוא סובר שכשיש פה חלק מאבית של מי רגליים, מחרס שיש בו מי רגליים של זב, גם אם שוטפים אותו, אם הולכים ושוטפים אותו במי רגליים של אדם טהור, זה אף פעם לא נטהר, זה תמיד נשאר בתאומתו. אבל אם מדיחים אותו במים, אז אחרי 3 פעמים הוא טהור, אם ככה יש לי קושייה. ורמינו, פשטן שטבעתו נידה. נידה, בזמן שבית המקדש היה קיים, אם אחד היה נוגע ברוק של נידה, הוא היה נטמע. אולי הוא לא היה יכול להיכנס לבית המקדש, הוא לא היה יכול לאכול קודשים. עכשיו, אם בן אדם נוגע בחוט שטבעה אותו, יותר נכון, אישה נידה. תוך כדי שהיא טבעה את החוט, היא השתמשה ברוק בשביל ליישר את החוט, אבל הרוק הזה כבר התייבש. אז אומרת על זה הברייתא, מסיתו טהור. אתה יכול להזיז את החוט ואתה לא נטמע, כי זה כבר יבש הרוק. ואם היה לך, מסיתו טמא. אם הרוק עדיין רטוב, אז אדם שמזיז את החוט, הוא נטמע מהטומאה של הנידה. מסיתו טמא משום משקה פיה. רבי יהודה אומר, מה פתאום? לא רק אם הוא לך מצד עצמו, ואדם מזיז את החוט, הוא נטמע. גם אם זה כבר התייבש, ואחר כך הרטיבו את זה עם מים, אף הרוטבו במים, אחרי שהוא התייבש, בכל זאת זה טמא משום משקה פיה. בכל זאת זה נטמע משום המשקה של הפה שהיא השתמשה עם הרוק של עצמה בתור טומאת נידה, ואפילו אחרי שהתייבש והרטיבו את זה כמה פעמים, ושתפו את זה אפילו כמה פעמים, זה עדיין מטמא. רואים שרבי יהודה סובר, שברגע שהיה פה רוק שהרטיב את החוט, גם אם אתה שוטף את החוט הזה 100 פעם, עדיין הטומאה נשארת. אז קשה על זה שרבי יהודה אמר קודם, לגבי חרס שהיה בו משקה של זב, שברגע שהדיחו אותו 3 פעמים במים, זה כבר ניתר. אז זה סותר. אומרת הגמרא, ואפילו טובה, אפילו עם הרבה מים, אם הדיחו את החוט הזה, זה לא מתאר, זה נשאר בתאומתו. אז זה סותר את מה שאמר רבי יהודה קודם, שכשמדיחים 3 פעמים במים את המי רגליים של הזב, זה כבר יוצא הטומאה מהחרס. מסבירה הגמרא את ההבדל. אמר רב פאפה, שאני רוק דקריר. רוק זה שונה שזה קריר. מה הכוונה קריר? לא קר, מלשון חודר. הרוק הוא חודר יותר לעומק, קשה מאוד להוציא אותו אחר כך. וזה לא כמו מי רגליים, שזה כמו מים רגילים, שזה אפשר בקלות להוריד את הטומאה. אפשר פשוט מאוד לבטל את המי רגליים, אבל את הרוק יש לו תכונה מסוימת שהוא לא מתבטל. עכשיו אנחנו חוזרים למה שלמדנו במשנה. למדנו במשנה, נתערב דם כשר בדם הפסולים. אמרה המשנה, ישפך לעמה. ברגע שהיה לנו דם של קורבן כשר שהתערבב ביחד עם קורבנות, עם דם של קורבנות פסולים, לוקחים את כל הדם, זורקים את בתוך תעלה שהייתה בעזרה, לא משתמשים עם הדם הזה, הקורבן יהיה פסול. אותו דבר אומרת המשנה, מה קורה אם מתערב דם שהנפש יוצא בו? הרי אנחנו יודעים שכשמקבלים דם של קורבן, זה צריך להיות דווקא דם הנפש. מה הכוונה? כששוחטים את הבהמה, יוצא כילוח של דם, הכילוח הזה נקרא דם הנפש, אותו צריך לקבל בתוך כלי ולזרוק על המזבח. אחרי שנגמר הכילוח, עדיין מתמצא קצת דם. הדם הזה נקרא דם התמצית. זה לא קשר לזריקת הדם. ועד כדי כך זה לא קשר שברגע שהוא מתערבב עם דם הנפש, אז אומרת המשנה שברגע שהוא יתערבב עם דם הנפש, את כל הדם זורקים לתעלה. זורקים את זה לתעלה. יש איזה שפת אמת שרוצה להסביר, כי מפוש, דם הנפש יתערבב עם דם התמצית. הרי אתה צריך לקבל את כל דם הנפש. אז בוא, אולי לצייר איך זה נראה. כהן בא, שוחט קורבן, ומקבל את הדם. הוא מחזיק את הכלי, וכל הכילוח שנשפך מהצוואר של הבהמה הוא מקבל. ואז הוא אומר לכהן, תגיד, אפשר כבר לקחת את הדם, לזרוק אותו על המזבח? הוא אומר לו, הכהן, על מה אתה מדבר? צריך הרי לקחת את כל דם הפר, אז חכה שיגמר הכילוח. ממשיך הכילוח, נגמר הכילוח, אז מה? אז נגמר הכילוח בפעם אחת וזהו? הרי מיד אחרי שנגמר הכילוח, כבר מתחיל לצאת הדם של התמצית. מה זה דם התמצית? הדם שיוצא מהבהמה לאט לאט, אחרי השחיטה. אז תמיד כמעט מתערבב דם התמצית ביחד עם דם הנפש. מה, אז תמיד יזרקו את הדם לתוך התעלה של האמת המים? ושפת אמת מסביר שמדובר פה שקיבלו בשתי כלים דם. קיבלו דם בכלי אחד, דם הנפש, הניחו בצד. אחרי זה קיבלו עוד דם של דם התמצית והניחו בצד. טוב, צריכים לשפוך את זה, אבל בטעות התערבבו שתי הדמים ביחד. אז אנחנו אומרים ששופכים את שתיהם לאמה, לתעלה. זה דעת הנקמה. יש את דעת רבי אליעזר, שהוא מכשיר כשהתערבב דם פסול עם דם כשר, ברגע שדם הכשר זה הרוב. על זה עכשיו באה הגמרא לדון. במאי כמיפלגי, במה נחלקו רבי אליעזר ותנקמה? למה לפי תנקמה תמיד שמתערבבים דם פסולים עם דם כשר, זה נפסל, ולפי רבי אליעזר הולכים לפי הרוב. מסבירה הגמרא, אמר רב זביד, בגוזרים גזרה במקדש כמיפלגי. האם אנחנו גוזרים גזרה במקדש? איזה גזרה? אם אנחנו עכשיו נתיר, כשיש רוב של דם כשר ומיעוט של דם פסול, אולי פעם הבאה הכהן יטעה, והוא גם כן יתיר כשיש רוב דם פסול, ואז ודאי שאסור לזרוק את הדם. האם אנחנו גוזרים גזרה כזאת ונאסור, גם כשהרוב הוא כשר, כדי שלא יבואו להתיר כשהרוב הוא פסול? או שאנחנו נאמר, על מה אתה מדבר? על חשבון מי אתה גוזר את הגזרה הזאת? על הפסד קודשים? אתה לוקח אחריות? אולי נאמר שלא? אי אפשר לקחת אחריות על דבר כזה. בזה המחלוקת. האם אנחנו לוקחים אחריות על הפסד קודשים? אנחנו אומרים, כן, יהיה הפסד קודשים, נכון, אבל כדי שלא יהיה מצב שכהן יבוא לזרוק דם פסול על המזבח, אני סופג את ההפסד קודשים הזה. כשאני אומר, על מה אתה מדבר? אתה יודע מה זה קודשים? קורבן? כל זמן שזה לא אסור באמת, אני לא מפסיד אותו. וזה דעת רבי אליעזר. אומרת הגמרא, דמר סבר, תנא קמא סוברים, גוזרין, כן, כדי שלא יבואו פעם הבאה להתיר גם כשהרוב זה דם אסור, אני אוסר אפילו כשהרוב זה דם מותר. ומר סבר, לעומת זאת רבי אליעזר סובר, אין גוזרים. לא גוזרים. זה הסבר של, איך קראו לו? רב זביד, בסדר? עכשיו נשמע את ההסבר של רב פאפה. רב פאפה אמר, זה כולי אלמא גוזרים. כולם מסכימים שהפסד קודשים, לא חוששים להפסד קודשים. לא. כדי להעמיד את הדת על תילה, אנחנו מוכנים לספוג את ההפסד קודשים הזה. אז מה בכל זאת המחלוקת? אומרת הגמרא, ובאמת, כשמתערבב דם פסולים בדם כשרים, באמת בזה כולם מסכימים, שגזרו והקורבן פסול, שופכים את כל המים לאמת המים. כל המחלוקת זה כשאתה מתערבב דם הנפש עם דם התמצית. לפי דעת רב פאפה. ואחה, בדם התמצית מצוי לרבות על דם הנפש? בזה כמפלגי. כמה זה מצוי שדם התמצית שמתמצא ויוצא מהבהמה אחרי שנגמר הכילוח של הדם, יהיה יותר מהדם שהנפש יוצא בו? האם זה מצוי דבר כזה בכלל? בזה המחלוקת ביניהם. מר סבר, שכיח. כן, זה שכיח שיהיה דבר כזה. אולי נשפח חלק מדם הנפש. ואז האדם התמצית מתרבה עליו. זה יכול להיות שכיח. ומר סבר, לא שכיח. זה לא שכיח, לכן לא גוזרים. שואלת הגמרא, בשלמה לרב פאפה שאומר שבאמת המחלוקת בין רבי אליעזר לבין תנא קמא זה רק במקרה שהתערבב דם הנפש עם דם התמצית, מובן למה מחלקים בין שהתערבבו דם אסור עם דם כשר לבין שהתערבבו דם תמצית עם דם הנפש. בשלמה לרב פאפה, היינו די קטני נתערב בדם הפסולים ישפך לאמה, בדם התמצית ישפך לאמה בתור שתי דברים נפרדים, כי בכל אחד מהם יש הלכה אחרת, אם יתערבב דם כשר בדם הפסול, כולם מודים שזה נשפך לאמה, ואם יתערבב דם תמצית בדם הנפש יש בזה מחלוקת, לכן חילקו ביניהם. אלא לרב זוויד, לירבינו ולתנינו, לפי רב זוויד, שהוא סובר שגם הדין של דם הנפש ודם התמצית שהתערבבו, וגם הדין של דם כשר ודם פסול שהתערבבו, יש להם את אותו דין ואת כולם שופכים לתוך התעלה, נערבינו ונתנינו, תערב את כל את שתי המקרים יחד ולכתוב אותם ביחד. אם יתערב דם הנפש בדם התמצית, או שיתערב דם כשר בדם הפסול, ישפכו למה? הרי כאן מדברים בהלכות תערובת, כמובן בדרך צחות, אז אתה עושה תערובת גם בהלכות, אומרת הגמרא, קשיא, אתה שואל הערה טובה, אבל על כל פנים זה דעתו של רב זוויד. הראשונים מסבירים שכשהגמרא אומרת קשיא, זה אומר שאלת שאלה מצוינת, אבל אתה לא הפלת את הדברים של רב זוויד. בסדר, נכון שאלת שאלה טובה, אבל דבריו של רב זוויד חיים וקיימים, נאמנים ונחמדים. ועד כאן השיעור על דף ה-NT.